אנחנו עוסקים במידת הנקיות. ועכשיו, אחרי שהוא דיבר על הדברים העיקריים, עוד דברים עיקריים יש. אתה נדבר על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת עיוור, רכילות, צינה, קנאה, נקימה, שבועות, דבר שקר, חילול השם. בן אדם מחברו. אז ראשית כל הונאת דברים, אולי קצת דיברנו על זה, אני... על כל פנים, הונאת דברים פירושו של דבר, להגיד דברים שגורמים צער, צער לשני. הלבנה, בין פני חברו ברבים, ודאי אין לו חלק לעולם הבא. ואמר רב חיזה, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. הגמרא ביבם המציאה מספרת לנו על מחלוקת גדולה שהייתה בין חכמים לרבי אליעזר על תנורו של לחנאי. ורוב החכמים, רבי אליעזר חלק עליהם ולא רצה לקבל את דעת הרוב. הוא חשב שהוא צודק. בסוף חכמים החליטו שאי אפשר לקבל את זה, שלא אחרי רבים להטות. אז החליטו להרחיק אותו, לנדות אותו. הוא כל כך הצטער, שהגמרא מספרת שהתחיל באותו יום שאמרו לו את הדבר הזה, אז הזיתים התקלקלו והחיטה התקלקלה, והיה ממש, היה אז השפעה גדולה במציאות. רבן גמליאל הוא היה גיסו. האחות של רבן גמליאל התחתנה עם רבי אליעזר. אז היא הקפידה שרבי אליעזר לא ייפול על פניו, כי ידע שאם הוא ייפול על פניו, ימות רבן גמליאל. ודומוב צר שהוא הצטער על זה שנידו אותו, שהרחיקו אותו, אז היא, כנראה שהיא הייתה מבית של גדולים, אחותו של רבן גמליאל, בת של נשיאים, אז היא ידעה כנראה שזה יכול לקרות. כל הימים השגיחה שהוא לא ייפול על פניו. יום אחד, היא חשבה שזה ראש חודש, היא טעתה ביום, והיא חשבה בראש חודש לא נופלים על פניהם, ולא הקפידה, ופתאום נכנסת, רואה אותו נופל על פניו, אמרה, רקת את אחי. אחר כבר שעה קלה, יצא כל שופר, כל שיפורה, שרבן גמליאל נפטר. אומרת הגמרא כאן, אף על פי שעשו כאן דבר צודק, שלא היה אפשר לוותר, אף על פי כן, הגרום צער זה דבר מאוד מאוד חמור, קשה. צריך אדם להיזהר מאוד מאוד לא לגרום צער לשני. זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות בהתנהגות. זה פשוט, אני חושב, לא צריכים להסביר את זה. הכלל של כל ההתנהגות אחד כלפי אנשים כלפי בחברה, הכלל הוא להבטחה כמוך. זה כלל גדול בתורה. אם אדם באמת מפתח בעצמו, בתוכו, אהבת הבריות, הוא אוהב את אנשים, אז זה כלל גדול בתורה, שממילא הוא לא ידבר עליהם דברים לא טובים. כמו שאדם לא מדבר על אחים שלו, שהוא אוהב אותם, לא יספר עליהם דברים שליליים, לא לשון הרע, לא רכילות, לא שום... כי הוא לא רוצה, הוא רוצה שכבודם יישמר. אז אותו דבר, אם אדם אוהב את הבריות, אז הוא לא ידבר עליהם דברים שליליים. שמעתי פעם סיפור ש הרב מבריסק, הוא היה ביקורת גדולה מאוד על הציונות, וחשב שזה צריך תמיד לבקר אותה. הדוד שלו, אלתר הדוד בעצם, היה רבי מאיר בר אילן. אז שאלו אותו, רבי מאיר בר אילן, הוא היה מזרחי, הוא היה ציוני. אז שאלו אותו, מה הוא אומר על רבי מאיר בר אילן? הוא אומר, הוא קרוב. קרוב? לא, מדברים, הוא קרוב. אז אמרו לו, ואצל הרב קוק, כולם היו קרובים. אז לכן הוא גם לא דיבר על אף אחד. על קרובים לא מדברים. אם אדם מרגיש קרובים. אז שמעתי, אם כבר הזכרתי את זה, אז שמעתי מבן דודי, למד בישיבת בריסק. אז הוא שאל את הבן של הרמי בריסק, זה כבר היה דור נוסף. הוא שאל את הבן של הרמי בריסק, קראו לו רבי יושב בר, היה גם כן תלמיד חכם גדול. וגם הוא המשיך את המסורת של האבא וביקורת על הציונות. אז הוא שאל אותו, והרב קוק, הוא אמר, הוא גודל, הוא גדול. זאת אומרת, הרב קוק היה מוכר גם על הקיצונים ביותר, אתם יודעים, החכמים הגדולים, הענקים, היה מוכר, הוא גדול. זה שמעתי ממקור ראשון, אתם שומעים ממקור שני. אז צריכים להרגיש קרבה לכל אחד מישראל, ואהבת הבריות. ואז האדם מקיים מצווה, ואהבת לך כמוך. ועל ידי שהוא מקיים את המצווה הזאת, אז הוא מקיים עוד הרבה מצוות. גמילות חסדים, עין טובה, ונמנע מהרבה הרבה עבירות, שזה לשון הרע ורכילות ושנאה וכדומה. אז זה השורש של הדברים, זה השורש. אבל אני רוצה קצת לדבר על עניין הדיבור. רכילות, לשון הרע. במבט הראשון נראה שהמעשה, לעשות מעשה פוגע, זה דבר חמור. לדבר, לא נורא, זה רק דיבור, זה לא עשה. אתה נתת מכה למישהו, חמור מאוד. צריך לתת מכות. מרים יד על חברו. אמר, אם דיברת עליו דברים לא טובים, מה קרה? לא קרה שום דבר. הוא לא. רק זה היה דיבורים בעלמא, זה לא פוגע. והאמת היא זה ההפך. אני אספר לכם, שכי הילדים שלי למדו בבית ספר, ילד אחד למד בבית ספר. אמרתי למורה, אני מבקש ממך, שאם הוא עושה דברים שצריכים להניש אותו, תיתן לו סטירת לחי ואל תעליב אותו. אל תגיד לו שהוא ילד רע, שהוא מלך, ולגיד עליו מילים רעות, תן לו מכה. ככה הוא אומר לי, מה באמת? ככה? אמרתי לו, כן, אני מאוד מבקש ממך, תיתן לו מכה, כי מכה זה דבר חיצוני. להגיד על ילד שהוא רע, שהוא מקולקל, לפגוע בו, זה יותר חמור. המורה הזה אחר כך נהיה מנהל, מספר לכולם את הסיפור הזה שאני אמרתי לו, שלא יפגע במילים, כי מילים הן פוגעות יותר מאשר מכה. כוח הדיבור הוא בעצם עיקר עניינו של האדם. האדם, ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה. כוח הדיבור של האדם הוא כוח יצירתי, כוח פועל. ולדעת, וחז"ל דיברו על זה כמה פעמים, ויאבק, אומרים חז"ל, איך הביטוי של זה, כבר שליט, אני צריך להיזכר בביטוי, אדם אומר, ובסוף רואים שהדבר הזה פוגע אפילו שהוא לא רצה, לא התכוון להגיד שהדבר הזה באמת היא, שהדיבור שלו יפגע.
שגגה יוצאת
מנפני השליט? מה, איך אתה אומר? כשגגה, כן, ואבא שגגה יוצאת מפי השליט. גמרא מביאה דוגמאות, במועד קטן, מקומות אחרים, שאדם צריך להיזהר בדיבור. אברהם אבינו אמר ונשוב עליכם, בסוף הם חזרו שניהם. הדיבור עובד. אז צריכים אדם לדעת את הדבר הזה, שגם לא לחשוב שהדיבור זה מילים, זה לא מציאות. דיבור פועל. גם אפילו מחשבות פועלו. אבל כוח הדיבור הוא כוח רוחני. וכוח גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות ברא את העולם. הבריאה נבראה בדיבור. כביכול, הקדוש ברוך הוא. זה דיבור, זה להוציא את הכוחות המחשבתיים, הרעיונים, מן הכוח אל הפועל. הוא מחבר הדיבור בין הנשמה ובין הגוף. כי הדיבור זה מצד אחד הוא משמיע כל רעיון, דבר רוחני, מצד שני משתמשים בפה, בגוף, שהוא יוציא את הדיבור מן הכוח אל הפועל. אז הוא מחבר נשמה בגוף, הוא כאילו ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה. כוח הדיבור. על אחת כמה וכמה, שכיוון שאדם צריך לעבוד את השם בדיבור, מדבר דברי תורה ודברי קודש, אז אם אדם לא שומר את פיו, אז הפיו הוא מעוות באופן רוחני. כלומר, כוח הדיבור הוא כוח מחוקן. אז התורה שהוא עוסק בה, התפילה שהוא מתפלל, הדיבורים הטובים שהוא מדבר, הם פגומים. מכיוון שכוח הדיבור שלו הוא לא כוח מושלם, לא כוח מתוקן. אז אני אומר, יש בעניין הזה גם סור מרע וגם עשה טוב. היות ואמרנו שכוח הדיבור הוא כוח מאוד מאוד חזק, כאשר משתמשים בו חס וחלילה לרעה, אז הוא ממש, הוא גורם נזקים. לפעמים מרגישים בזה, לפעמים לא מרגישים בזה, אבל הוא כוח פועל. ואם כן, אז צריכים להשתמש בו לטובה. אם אתה אומר דברים טובים, אז זה פועל. במידה טובה גדולה ממידת פורענות, פי 500. אם אדם אומר, מפרגן, אומר דברים טובים, לא משבח באופן כזה שזה מרגיז את השומעים, כי לפעמים אדם לא מדבר לשון הרע, הוא משבח את מי אדם אחד בפני חברו, שלחברו זה לא נוח לשמוע את השבחים הללו, אז זה גורם אצל האחר כעס או מחשבות לא טובות, או אפילו תגובות לא טובות. אז גם לדבר דברים טובים צריכים להיזהר ולהגיד אותם במקום הנכון ובצורה הנכונה. אבל כל פנים צריך לדעת היטב את הדבר הזה, כוח הדיבור הוא כוח מאוד מאוד גדול. הוא לא מרחיב בדיבור, בעניין הזה, הוא מרחיב באיסורים, אבל לא בעצם העניין של כוח הדיבור של האדם. ואנחנו שהיום, בימים האלה שאנחנו יושבים בתורה, עוסקים בתורה, זה בעצם הכלי המרכזי שלנו, כלי העבודה היחידי המרכזי שאנחנו עוסקים בו. לדבר, לדבר, לדבר דברי תורה, ללמוד, לעסוק בתורה. ועל כן חייבים, אנחנו מאוד מאוד להשתדל שהדיבורים יהיו תמיד דיבורים מתאימים לעבודת השם. רבי שמעון בר יוחאי אמר, היה צריך להיות לאדם שתי פיות, פה אחד לדברים שבחולין, ופה אחד לעסוק בקודש. זאת אומרת, כי הקודש הוא כל כך חשוב שצריך שיהיה לו פה מיוחד. אבל אדרבה, הקדוש ברוך הוא עשה פה אחד, שהפה הזה יהיה פה באמת מכוון אל הטוב, ולא חלילה כיוונים אחרים. הפה וגם המחשבות. הרהורים רעים זה לא רק הרהורים של עריות או של, אלא גם לחשוב מחשבות שליליות על אחרים בלב. לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אומר הרמב"ם בהלכות דעות. הדברים לא אמורים שהוכח תוכיח את עמיתך, אתה רואה מישהו מחלל שבת, אתה צריך לצעוק שבס. או שבת, תלוי מי השומע. זה גם כן מצוות הוכחה. אפילו אם היא לא מועילה, יש מצווה להוכיח. אבל אם היא מזיקה, אין. אם אתה מוכיח את השני, וזה יגרום לו לעשות יותר עבירות, אז מוטב שלא תוכיח. אבל אם אתה מוכיח את השני, זה לא יעזור, אבל לא יזיק, יש מצוות הוכחה. שידע שהדבר המחריב לי, הדבר הכואב, זה לא בסדר. אבל עיקר מצוות תוכחה זה לא תשנא את אחיך בלבביך. יש לך התחושה שאחיך פגע בך ואתה שונא אותו, אתה כועס עליו. ואחיך זה לא מוכרח להיות אחיך בין אביך ובין אמך, יכול להיות כל אחד מישראל, אז כל ישראל אחים. האם אתה מרגיש פגוע ממנו וזה גורם לך שנאה, אז תוכיח את אמיתך, אל תשמור את השנאה בלב. תיגש אליו ותגיד לו, למה אתה פוגע בי? למה אתה מתנהג אליי לא יפה? מה אני עשיתי לך? אתה לא חייב להתנפל עליו. אתה יכול לשאול אותו, למה אתה פוגע בי? בדרך כלל, מה יקרה? אם אדם יבוא לחבר פה בישיבה, שהוא עוקץ אותו כל פעם, והוא מרגיש פגוע, מרגיש שזה... והוא ישאל אותו, למה אתה עושה לי את זה? זה עושה לי צער, למה אתה עושה? הוא יגיד, אני מפגעתי בך, מה אני אמרתי? מה זה? היה סתם בדיחה, לא התכוונתי בכלל לפגוע בך. אבל אני נפגע. זה לא נעים לי לשמוע את הדברים הללו. אז או שהוא יגיד, באמת אני מצטער, אני לא חשבתי שזה פוגע. חשבתי שזה סתם ככה שיחה לא פוגע. אם זה פוגע, אני באמת... מצטער, מאוד ממש מצטער. יכול להיות שהוא יגיד לו, אתה חושב שאני, למה אתה מפרש שאני פגעתי בך, מה אני עשיתי? טוב, אני התחלתי לדבר איתך ואתה פנית למקום אחר, אני יודע איזה... הוא יגיד, לא, תסלח לי, אני הייתי... יסביר את עצמו. ואז הוא יגיד, באמת אתה לא התכוונת, אני חשבתי שאתה משהו עשית בכוונה נגדי, אז אתה לא עשית. אז הכל בא למקומו בשלום. או שהוא יגיד, אתה התחלת. אני התחלתי, אני מרגיש שאתה פוגע בי. מה אתה אומר שאני התחלתי? כן, אתה עשית דבר כזה וכזה, ובגלל זה אני מתנהג אליך ככה. אז מתברר הדברים, והשלום חוזר בין האנשים, כי דיברו ובררו את הדברים. רוב הפעמים, אף שאדם לא מתכוון לפגוע בשני, גם אם השני נפגע, הוא לא התכוון, היה כאן איזה אי הבנה. הוא עשה משהו מסוים, השני הבין את זה בצורה חריפה, ולא הבין את זה נכון, ויצא מזה פגיעה. אדם שומר את זה בלב, וגם אולי נתן איזה ביטוי, והתורה אומרת, לא, תצא מתוך נקודת הנחה שלא מתכוון לפגוע בך. לא תשנא את אחיך בלבביך. תלך תשאל אותו, למה הוא עשה את הדבר הזה? ואז הוא יבוא ויסביר את עצמו, והדברים התבררו, והיה הכל לטובה. או שהוא באמת יגיד, אני מצטער, אני לא ידעתי שאתה נפגע מזה, אז אני מאוד מבקש סליחה ונצטער, ועניינים יסודרו. או שהוא כמו, לא יכול, בכל האופנים כשדיברתי. אבל השיחה, לדבר, צריכים לדבר. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את אמיתך. והתורה גם דורשת לא תיקון ולא תיטור, שזה מאוד קשה. כי אחרי שמישהו עשה לך דבר שהוא ממש פוגע, אתה מרגיש צורך לנקום בו. או לפחות לחשוב בלב ביקורת עליו, בלי, אם לא אתה עשית תיקון בו בכוונה, אבל אתה לא יכול לבוא לסדר היום. ואפילו אם אתה עובר, אפילו אתה מנסה להשתחרר מהטרוניה שיש לך עליו, משהו נשאר לך, ואתה אומר, בכל זאת, להיות חבר כמו שהיינו פעם, זה כבר לא. והתורה מבקשת ממך, תתגבר, תתעלה. תתעלה על עצמך. אל תיקום ואל תיטור. הוותרנות היא מידה טובה מאוד, אבל לא ותרנות במובן זה שהשני פוגע ופוגע ופוגע, ואתה כל הזמן מוותר לו. זה לא, לא צריכים, צריכים לדבר, צריכים לברר את הדברים הללו. לא צריך להיות סמרטוט, לא צריך לתת לשני לפגוע. אבל מצד שני, כמו שאמרנו, לא צריכים, לא תיקום ולא תיתור, מה שהיה היה. ואל תשמור על חשבונות. ואם אתה נוהג לפנים משורת הדין, אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא גם נוהג לפנים משורת הדין. אז זה מאוד משתלם לנהוג לפנים משורת הדין. בן אדם לחברו. אבל הכי טוב זה לדבר. לא לשמור בלב, ואפילו לא לסלוח בלב, אלא לדבר, ובסוף מתברר שבאמת הדברים הם, הם לא היו חמורים כמו, כמו שחשבת, וזה נהיה לך יותר טוב. עוד דבר שהתורה מזהירה ממנו מאוד, וזה משהו מיוחד במינו, שהתורה מייחדת כאן, עושה משהו מיוחד. מדבר שקר תרחק. התורה אומרת, לא אומרת לא תשקר, לא תגזור, לא תגנוב וכולי, לא תשקר. לא, היא אומרת לך, מדבר שקר תרחק. תרחק ממנו, לא רק לא לשקר. זה דבר מיוחד שהתורה מדברת עליו בסגנון כזה. כלומר, התורה אומרת מזהירה, שגם צריך להתרחק ולהיזהר. יש לנו הדרכות של חכמים שצריכים לעשות גזרות. כן. אולי יש דוגמה אחת דומה בתורה, שהתורה אומרת לנו שאסור לאכול חמץ מחצות היום, עוד לפני שנכנס החג. כאילו מין גזרה לקראת החג. אבל שמה יכול להיות שזה לא, סתם, זה לא גזרה, אלא לא תאכל חמץ זעם זבחי, הגיע הזמן קורבן פסח, אז כבר אסור לאכול חמץ. אבל פה התורה אומרת, מדבר שקר תרחק, תהיה איש אמת, איש אמת. כשאדם הוא איש אמת, אז המילים שלו, הם, אמרת, מקודם דיברנו על כוח הדיבור. כשאדם הוא איש אמת, המילים שלו הם פועלות. הדיבור שלו הוא דיבור שקול וזהיר מאוד מאוד. וצריך לראות, הדיבור צריך להיות גם חיובי תמיד, להסתכל, כמו שאמרתי, הלשון צריכה להיות לשון חיובית, לשון יפה. אדם לפעמים משתמש במשלים יפים, מלכלך את הפה. צריך שהפה יהיה פה נקי, פה טהור. ואז מדבר שקר תרחק, איש אמת. כשאדם הוא איש אמת, כמו שאמרתי, התורה שלו היא באמיתיות, התפילה שלו אמיתית, הדיבורים שלו אמיתיים, והכוח, כוח, האמת הוא כוח תמידי. יעקב אבינו, חז"ל אומרים עליו, לא מת, יעקב אבינו, הוא נחשב מידתו מידת האמת. מידת האמת היא מידה קיומית. השקר, אין לו רגליים, השקר חולף. אדם שהוא איש אמת, הוא כאילו קיומו הוא קיום עוצמתי, הוא חזק. דברו אמת איש אל רעהו, כך אומר זכריה. מוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת. ירושלים נקראת עיר האמת. יזהר להיות אדם דובר אמת בלבבו. והוא מביא כאן הבעל מסילת ישרים מביא דברי רב ספרא, שהגמרא מספרת שבא אדם לקנות מרב ספרא איזה חפץ. רב ספרא היה באותה שעה בקריאת שמע. אז אמר לו, אני רוצה לקנות ממך חפץ ב-50 זוז. רב ספרא לא השיב לו, בגלל שהוא קורא קריאת שמע. אז הוא חשב שהוא לא מסכים, שרב ספרא לא מסכים, הוא אמר לו, 100 זוז. אז אני רוצה לקנות ב-100. הוא שותק רב ספרא, אז הוא הוסיף לו עוד. ואחר כך כשהוא גמר את הקריאת שמע ואת התפילה, אז אמר רב ספרא, אני גם על הסכום הראשון אני הסכמתי, לא יכולתי לענות לך. אני לא רוצה לנצל את העובדה שלא עניתי לך, ואתה עכשיו הוספת לי על המחיר, ואני רוצה, כמו שחשבתי בלב, דובר אמת בלבבו. זה כבר מידה ממש לפנים משורת הדין. אבל זאת אמיתיות. להודיעך עד היכן חובת האמת מגעת. הגמרא מספרת, זה גמרא במסכת סנהדרין. היה עיר אחת שקראו לה קושטה. קושטה זה, אתם יודעים, זה לשון אמת, כן? קושט, דברי אמת. אנשים שם היו תמיד מתים בזמנם. אף אחד לא מת טרם זמנו. בא אחד, רב תביומי, לאיגור בעיר הזאת, הוא התחתן עם בת העיר, ונולדו להם שני ילדים. יום אחד, אשתו עשתה בדברים שהצינה יפה להם, ובאה שכינה ושאלה איפה האישה, אז הוא לא רצה להגיד מה היא עושה כעת, אז הוא אמר לה, היא לא נמצאת. מתו שלו שני הילדים שהיו מתו. באו אנשי העיר ואמרו לו, מה קרה? למה? אצלנו בעיר לא מתים, אף אחד לא מתה, מתו ילדים טרם זמנם. מה עשית? אז הוא סיפר, מה, לא יכולתי להגיד את העובדה הזו, היה צריך להצניע אותה. הייתי מוכרח לשנות בדיבורי. אמרו לו, תצא ממקומנו. אנחנו במקום שלנו אומרים רק אמת. ובגלל שאנחנו מדברים רק דברי אמת, לא מתים אנשים, לא מתים טרם זמנם. גם הלוז מספרים, אומרת הגמרא, המדרש, שלוז היו אנשים זקינים מאוד מאוד ולא יכלו להיפטר מן העולם. כבר היה, לא היה להם כבר לחיות יותר. מה היו עושים? היו מוציאים אותם מהעיר. כי בעיר הזאת אי אפשר היה, זה עיר של חיים. חיים בה, חיים ארוכים. עיר האמת, הלוז. ואומנם לוז של העיר לראשונה. זאת אומרת, האמת היא קיימת. האמת, מידת האמת היא מידת הקיומיות. לכן צריך אדם לעבוד על זה. גם אם לא נעים, לא להגיד דברים לא נכונים, לשתוק. לא להגיד דברים לא נכונים, לשמור באמת להיות איש אמת. אנחנו ממשיכים הלאה, לעבור ממידה, מעניין לעניין. זה עניין ארוך, עניין הזה של כבוד שמיים, או זהירות מחילול השם. אז בעיר הזאת, לא משנים מפני השלום. ההלכה הכללית היא כן שמותר קצת לשנות מפני השלום, אבל רק כשיש הכרח מאוד מאוד גדול, והשינוי צריך להיות הכי מצומצם שאפשר. ולפעמים לא צריך לשנות, אלא אם כן, באמת, כמו שאמרתי, זה גורם לאיזה איזה נזקים גדולים מאוד, אז... על כל פנים, כשמגיעים לספק הזה, טוב, אבל חוץ מזה צריך תמיד לשמור עלינו. על חילול השם אומרת הגמרא, שזה העבירה הכי חמורה שיכולה להיות. בחילול השם אחד שוגג ואחד מזיד. וחילול השם. מה זאת אומרת? למה? למה בחילול השם הדין הוא שאחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם? אם אדם שוגג בכל התורה כולה, יש הבדל בין שוגג למזיד. למה בחילול השם אין הבדל בין שוגג למזיד? אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אולי זה לא, שלא מתכוונים שממש אותו הדבר, אבל זה כמו מזיד. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. יש לנו עוד דוגמה שאחד שוגג ואחד מזיק. מזיק. אדם שמזיק. מזיק ממון חברו. אחד שוגג ואחד מזיק. אפילו אם, למה? אבל למה אחד שוגג ואחד מזיק באמת מממון? אם אדם היה שוגג והזיק, למה הוא שווה למזיק? מה אתם אומרים? למה אחד שוגג ואחד מזיד בחברי השם? למה? בממון, למה?
הוא אחראי על עצמו.
מה?
הוא אחראי על עצמו.
אחראי על עצמו, אבל בכל זאת הוא לא אותו הדבר, מזיד ושוגג?
איזה כבר נעשה.
מה? זאת אומרת, זה לא עונש אתם אומרים. בעונש, אז במזיד צריכים לתת עונש יותר חמור, אז זה חיוב תשלום. כלומר, היה כאן תוצאה, זה מה שאתה... העונש, הנזק כבר נעשה. תראו לעצמכם שאחד נסע ברכב, ובאמת ממש בשגגה גדולה מאוד הוא פגע ברכב השני והרס אותו. אז הוא אומר, סליחה, סליחה, לא היית בכוונה, להתראות. רגע, רגע, רבותה, אין לי מכונית, מה אתה להתראות? מה זה הדבר הזה? מה אתה מבקש סליחה? תחזיר מכונית, אז תבקש סליחה. גם אחרי שתחזיר את המכונית, אתה צריך לבקש סליחה. זאת אומרת, הנזק כבר נעשה. בכל העבירות כולם, התכוון בשוגג, זה לא כל כך עבירה. התכוון במזיד, זה עבירה יותר חמורה. וגם דרך אגב, בשוגג אין עונשים, יש בשוגג כפרות. כפרה זה לא עונש. זה מדרגה אחרת. יש עונש ויש כפרה. עונש זה מלכות, עונש זה מיטה. אבל שוגג הוא, אם הוא עשה עבירה של בשגגה, של חיוב קראת, אז הוא חייב קורבן. לחפר עליו. אותו דבר, חילול השם זה כמו מזיק. זה אומר המהר"ל בפרקי אבות, על המשנה אחד שוגג ואחד מזיק. כלומר, אדם כבר עשה את היה חילול השם. אז מה זה משנה אם זה היה בשוגג ומזיק? נוצר כאן חילול השם. וכיוון שנוצר חילול השם, אז הוא אחראי על זה. הוא אחראי על התוצאות. ולכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר שלא חלילה וחס על ידו ייגרם איזה כלשהו של חילול השם. ויש בזה מדרגות מדרגות. הגמרא מביאה רבי יוחנן. רבי יוחנן היה מאוד מופלג בגיל שלו. הפעם שמעתי מהרב יהודה שאמרו שהוא חי 400 שנה. הוא נראה לי כאן דרך הגוזמה. אבל כל פנים הוא כאן חי הרבה מאוד. והגמרא במסכת ברכות אומרת שהוא היה בא לנחם אבלים, הוא היה אומר, דן גרמא דאסיר אביר, זה העצם, היה לו עצם קטנה, שכנראה קטנה שלא מקבלת תאומה, שזה עצם של בני העשירי. זאת אומרת שהבנים שלו מתו בני 80, אבל הוא יאריך ימים יותר, אז הוא, לא שהם מתו צעירים, יכול להיות שהוא הפליג, היה מופלג, מופלג גדול. אז הם מתו בעת הזקנה, אבל הוא... אז מה? אז רבי יוחנן היה מאוד מזקן, והיה לו כבר קשה לשמור על הקביעות. אז הוא אמר על עצמו, שאם הוא הולך 400, בלא תורה ובלא תפילין, זה חילול השם. למה? כי אף על פי שהוא לא יכול, הוא לא יכול, קשה לו. הוא כבר זקן, זקן מאוד. אז לפעמים... לא כל הזמן הוא עם תורה עם תפילים. אבל התלמידים רואים ולא מבינים שהוא זקן, ולא מבינים שאין לו את הכוחות כמו של אדם צעיר, והם לומדים ממנו. אז זה חילול השם, אומר רבי יוחנן עצמו. שאם הוא, כן, זאת אומרת, אם אדם מתנהג בסדר, לפי היכולות שלו, לפי הכוחות שלו, הוא לא מתכוון, הוא לא עושה דברים לא טובים. אבל זה מה שהוא יכול. אבל אחרים לומדים מזה, אז זה חילול השם. גם האדם צריך להיזהר שהמעשים שלו לא ייראו, לא ייראו שלא בסדר. אז מה קורה? אז אני אמרתי לתלמידים, אתם באים כאן שבושים לפעמים. אתם הייתם לפני כמה זמן גם כן. אז אם תלמיד, למשל, ראש כואב לו, והוא בא לנוח בחדר. והוא רואה את השבוש, רואה שהוא נח בחדר בבוקר. במקרה שמו את השבוש הזה בחדר שלו. והוא רואה שהוא יושן באמצע הסדר, הלך פה לישון. השבוש מסתובב בחדרים, אחרי צהריים הוא רוצה גם כן יושן. הוא חושב, בישיבה הזאת קושי. תלמידים לא לומדים. הוא לא הסתבר בכל החדרים וראה שהם ריקים, הוא רק בחדר הזה היה. אז זה מסתם שבכל החדרים אותו דבר. אז אם הוא פה ישן, גם אחרים ישנים. אבל הוא כואב לראש, הוא לא יכול ללמוד. אז מה הוא יעשה? מה אתם אומרים? הוא צריך להגיד לבחור הזה, האורח, שאולי הוא לא יודע ללמד זכות, להגיד לו, תשמע לה, מה שאני הלכתי לנוח, זה לא שאני בטלן, ולא בישיבה הזאת בטלנים, פשוט היום יש לי כאב ראש חזק מאוד, אני הייתי חייב לשכב. צריך אדם להסביר את עצמו. יש לו הסברים למה הוא באמת לא... הוא חייב להתעברר, הוא חייב לצאת החוצה, יכול להיות, אני לא יודע, הוא מרגיש שהוא עושה בסדר. אבל הוא צריך גם להיראות. זה לא הצגה, כי זה מחייב. כי אם לומדים ממנו, ככה מסתכלים על הישיבה, או ככה מסתכלים על בחורי ישיבה, זה עושה רושם מאוד, מאוד לא טוב. אני זוכר את עצמי כתלמיד, שראיתי פעם שני בחורים בישיבה, שהם היו בשנתיים גדולים ממני, אבל אני הייתי כל כך צעיר. שהרצתי אותם כי הם היו ותיקים בישיבה. והם דיברו בסדר איזה שעה דיברו ביניהם, הרגשתי שהם לא דיברו דברי תורה. אולי הם דיברו על שידוכים, אני לא יודע בדיוק על מה הם דיברו. אולי זה היה מאוד מאוד חשוב ונכון, וזה עשה עליי רושם רע. איך יכול להיות בחורים, בחורי ישיבות מדברים באמצע סדר כל כך הרבה זמן? הם היו אנשים, באמת, בני תורה תמיד חכמים, אחר כך הם היו מרביצי תורה. אבל צריכים, אדם צריך להתנהגות שלו, הוא צריך גם לחשוב מה אחרים רואים ואיך הם מסבירים את זה. ולא שאתה צריך, אל תעשה הצגות, אתה לא צריך לעשות הצגות. אבל צריך להיזהר שלא יחשבו, בגלל ההתנהגות שלך, שלא יחשבו. לזלזל בבחורי ישיבה או משהו כזה. ואתם צריכים לדעת, אף אחד לא יודע שאתם שנה א'. אתם נוסעים בחוץ, לא יודעים שנה א', שנה ב', שנה ג', לא יודעים בדיוק להבחין על הגילים. אז אם אתם מתנהגים בחוץ בצורה בלתי מתאימה, אז אנשים אומרים, ככה בחורי ישיבה, נדחפים בתור, נוסעים בחוסר זהירות, לא עוצרים במעבר חצייה, הם כאלה, לא מתחשבים באף אחד, כאילו העולם שלהם. ואף על פי שגם אחרים עושים ככה, אבל אחרים בסדר, אבל בחורי ישיבות לא צריכים לעשות דברים כאלה. זה לא שבחורי ישיבות מתנהגים יותר גרוע, אבל אם הם מתנהגים כמו אחרים, מהם דורשים יותר. זה מחייב. צריכים מאוד מאוד להתבונן בזה. לא לזלזל גם אפילו במעט של תשומת רושם, איזה רושם שלא מתנהגים בסדר. אז אני אומר, הרבה פעמים אני אומר, מי שנוהג צריך לנהוג על פי החוק, בזהירות. ולא לעקוב, חוץ מאשר יש בזה מצוות נשמרתם לנפשותיכם, שזה מצווה מאוד מאוד חשובה. כל אחד שנכנס לאוטו, הוא צריך להגיד, עכשיו אני הולך לקיים את מצוות ונשמרתם. ואם הוא נוסע בזהירות, הוא מקיים מצווה ונשמרתם, לא רק לנפשותיכם, גם לנפשותיכם, לנפשות האחרים שנוסעים בכביש. אז זה בפני עצמו. אבל חוץ מזה, גם גם לנסוע בנימוס. זאת אומרת, להיות לארג'י, מישהו ממהר, תן לו לעקוף אותך, לא קרה שום דבר. אתה הגעת למעבר חצייה, תציע לאדם, אם מישהו עומד מחכה, היום זה כבר רחוק ככה, אבל זה מאוד יפה, מאוד מנומס. אני הייתי, התארחתי בהוד השרון. שם עיר מנומסת מאוד מאוד. אתה עומד, כבר לפני כמה שנים, אתה עומד, הגעת במעבר החצייה, אפילו לא הגעת עד הקצה, הם רואים שאתה הולך לעבור במעבר החצייה, עוצר. אז היה שבת, לא רציתי שיצחו לי. אז עמדתי רחוק. אבל הם הבינו שאני עומד לעבור את המעבר החצייה ויצרו. לא רציתי שיצרו לי, אבל אנשים מנומסים. זה מאוד יפה, מאוד, מאוד מרשים. אז לא רק שלא עשית דבר שלא כאוגן, אלא להפך, אם אתה התנהלת בלארג'יות והיית נדיב, אז קידשת השם שמיים. כמו שחילול השם הוא חמור מאוד מאוד, כך קידוש השם הוא כנגד זה גדול מאוד מאוד. מהחומרה של חילול השם אנחנו יודעים את המעלה של קידוש השם. שאם אתה מתנהג באופן מאוד מאוד יפה ומנומס, אז רואים, איך ידע מקידוש השם, כמו שהגמרא אומר במסכת יומא, אתה התנהגת, אמרת, התנהגת בנימוס, ביפה, בנעימות, נעים לעמוד על ידך, נעים לשמוע אותך, נעים, אתה טוב, אז זה קידוש השם. אז ככה אומרים, תראו, זה למד תורה, כמה נעים דרכיו, כמה נעים מעשיו, זה קידוש השם. זה צריך לחשוב על זה. זה לא הצגה, אלא דבר אמיתי, להיות אמיתיים, אבל להרבות בכבוד שמיים. אני צריך להרחיב בזה הרבה את הדיבור, אבל זה היסוד. טוב, בזה נסיים היום.